יעקב ריבלין, שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב.
אז אנחנו גם עוקבים אחרי העסקה הזו, אתה לא יודע פרטים נוספים מעבר למה שאנחנו יודעים.
לא, אבל מה שאני יודע, שהחמאס מבין שהוא עושה טעות חייו אם הוא דוחה את העסקה הזאת, כי לא משנה מה הפרטים, ברגע שקבעת את העקרונות, אז אתה כבר נמצא על מסלול שאין מנו חזרה. מה כולל זה העסקה הזאת? בוא נראה מה הוא לא הוכחש בישראל. לא הוכחש בישראל שתהיה פוגה ל-45, 20, 42, 45 יום. לא הוכחש שבשלב הראשון ישחרו רק 35, ולא הוכחש שישראל תשלם מחיר כבד. בוא נצרף את שלושת הנתונים האלה, ונבין שאם יש לנו הפוגה ל-45 יום לשלב ראשון, אחר כך יגיעו עוד הפוגות, ועוד הפוגות, סך הכל נגיע לשלושה חודשים הפוגה. אחרי שלושה חודשים הפוגה זה בעצם הפסקת אש קבועה, כאשר החמאס לא מחוסל, כאשר הוא מרוקן את מרבית בתי הכלא בישראל, איך שלא יהיה. גם אם תלך לפי מפתח הכי מקל של 30 חטופים, 30 אסירים לחטוף, הרי יש לנו סך הכל 130 שם, הגענו ל-5,000. 5,000 זה כל האסירים. אז אם הדבר נכון, ובאמת חמאס מאשר וכעת רק מתווכחים על הפרטים, אני יכול לומר במידה רבה של זהירות שפחות או יותר הפסדנו את המלחמה.
אוקיי, עוד מוקדם להגיד ולדעת, אבל בוא נמתין לראות גם את הפרטים של העסקה הזו, ואם היא עוברת בממשלה, ויש מתיחות גדולה סביבה, אם כולם יתמכו או לא, ומה לפיד יעשה, יש פה כל מיני שיקולים נוספים שעוד צריך לדבר עליהם. אז עד שנדע את הפרטים, יעקב, בוא נחזור לדברים שאנחנו בוודאות כבר יכולים לדבר עליהם, וזה הרשויות המקומיות. אנחנו עוסקים בבית שמש בעקבות הסכם יוצא דופן שם בין ש"ס לאגודת ישראל. דגל התורה חתומה עם שלומי אמונים. ולפי שעה, אתה יודע שמדברים על מספרים, כל צד לוקח את המספרים לכיוון שלו ועושה איתם כראות עיניו.
כן, עכשיו למה זה נובע? כיוון שבבחירות קודמות יהדות התורה הלכה כגוש מאוחד, גם לכנסת וגם לעירייה. עכשיו כשבאים לפלח את זה, כל אחד מושך את הנתונים לצד שלו. עכשיו שעשי גם כן הלכה בנפרד, אבל גם אם הוא מנפחת את הנתונים בצורה מבהילה, ובואו נתחיל לפרק את הפייקים של כל אחד ואחד מצד עצמו. בבחירות האחרונות לכנסת שהיו לפני שנה, שעס קיבלה 11,900 קולות. הספר הבוחרים נסגר כבר בספטמבר, כי חשבו שהבחירות יהיו באוקטובר, וכלומר לפני 5 חודשים. כמה אפשר לגדול במשך 7-8 חודשים? 5%, 8%, 10% זה גג. לפי הנתונים שהמטה שלהם הפיץ, הם כבר הגיעו ל-15,000-16,000 קולות מתוך המאגר הפנים. ואני שואל, מאיפה נולדו 5,000 קולות? הביאו פליטים מחאן יונס, נתנו להם אזרחות, והפכו אותם לבעלי זכות בחירה? אין כזה דבר. עכשיו בואו נעבור לעוד פייק של הצד השני, של האיזון. המטה של גרינברג טוען שהם קרוב 15,000, ושלומי מונים טוענים שהם בין 10-12, אם אני מחבר את שני הנתונים, הם מגיע ל-27,000. עכשיו, כל הגוש החרדי, וזה כולם מודים, הוא 40,000, אז מה? ש"ס, אגודת ישראל, הם סך הכל 13,000 קולות, הרי כל השומע יצחק, הם עוד עדיין הרבה יותר גדולים, אין. לכן, איך אתה לא הופך את הנתונים, כל אחד מנפח פה בלי הכרה. בואו נתנחס לי עוד נתון. שמענו את רמוש אבוטבול אומר שהוא הולך לחתום עם הליכוד. אני מניח שהחתימה הזאת תהיה כבר בימים הקרובים כמגעים על אש גבוהה. אבל צריך להבין, המצביע הליכוד בבית שמש, הם לא חסידי ויז'ניץ או סרבקו, הם לא נעמדו בסלבודקה או בפונוביץ'. אין להם רב ואין להם אדמור, ואם העסקן שלהם חתם עם מישהו אחר, זה לא מעניין אותם בכלל. בבחירות הקודמות, לפני 5 שנים, כולם ללא יוצא מן הכלל, חילונים ומסורתיים, הצביעו לאליזה בלוך. מה קרה שהם יצביעו עכשיו לחרדי? בגלל שיש איזה ויכוח בין שני חרדים, הם צריכים להתערב. הם רוצים עיר פלורליסטית, הם רוצים עיר שלא מתחרדת, הם יצביעו למי שנוח להם. זה שאתה חותם עם משה בוזגלו, לדוגמה, שהוא ראש הסניף המקומי, זה מחייב את האדם ברחוב.
אתה אומר, זה לא קהילה
שיש לה
ציות. כן.
אין דבר כזה, אצל חילונים יש ציורת, הם מצביעים למה שבא להם. אז זה שהצביעו לביבי לכנסת, זה לא אומר שהם יצביעו למועמד חרדי. עכשיו, למה זה נובע? עכשיו בוא נשאל את עצמנו, אבי, למה הם מנהלים את מלחמת הנתונים הזאת? אף פעם לא ראינו כזאת מלחמה. כל אחד מביא קולות, אני יותר טוב, אני יותר טוב, זה הגיוני. התשובה היא שיש לא מספר חוגים ועדות שלא החליטו למי לתמוך, הם יושבים על הגדר, רוצים לראות מי מנצח ולהצטרף אליו. אז כל אחד נפיץ אותנו העיתונים, אתה בטח מקבל כמוני. כל יום איזה 6-7 הודעות על הצטרפויות ועל נתונים.
ברור.
אחד כבר הגיע ל-48% ואחד כבר ניצא ל-45%. כאילו יש זה 130%, ברור שזה בלבול מוח. עכשיו, אם אתה רוצה לשמוע מה דעתי, הנתונים שאני אומר, אולי הם קצת פחות מדויקים, אבל יש הרבה יותר אובייקטיביים, התמונה היא בערך שליש, שליש, שליש. שליש גרינברג, שליש אבוטבול, שליש עלית הבלוח, גם
להשתיבו. מה, זה סיבוב שני?
ברור שיהיה סיבוב שני. עכשיו תראה מה יקרה בסיבוב שני. אם שני הנציגים החרדים עולים, אז מחפת לנו, נעלה ליציע, נאכל פופקורן, ונסתכל על הקרב, שניהם אנשים טובים, גם גרינברג וגם אבוטבול, יהיו בסדר גמור. עכשיו, מה קורה אם רק אחד עולה מול בלוח? אני אגיד לך בדיוק מה יקרה. שבועיים לפני הבחירות בבית שמש, בחירות באלעד, בחירות מדממות. מי שיפסיד שמה, ינקום בבית שמש. זאת אומרת, אם דגל התורה ושלומי מונים יפסידו שמה, הם הלכו עם אליזה בלוך, ואם נשמע לך מוזר, אני אזכיר לך שהיו כבר לא מעט פעמים.
היו דברים מעולם כבר.
בטח, ואם הפוך, אם שס והסיעה המרכזית יפסידו, גם הם הלכו עם בלוך. לכן אם אתה שואל אותי, נכון לרגע זה, ובגלל הפיצול החרדי, אם הייתי צריך לשים את הז'יטונים שלי על מי שהולך לקחת רשות העיר, זה דווקא אליזה בלוך. ואני יודע שמתות הפרשות לא יבוא את מה שאני אומר.
טוב, מעניין, ניתוח בכל זאת מעניין. עוד מילה אחת, אם אנחנו מדברים על הרשויות המקומיות, אז יש לנו באמת כל מיני ערים משעממות, כמו ירושלים, ובבני ברק גם לא ברור בסוף מה יקרה, אבל גם כן אין שם איזושהי דרמה גדולה, אז דיברנו אליו ובית שמש, אבל...
אתה צודק חלקית, בירושלים הבחירות לא מעניינות אף אחד, כי אין קרב, בבני ברק יש קרב גדול, לא על הרשות, כי היה...
בדיוק.
דייברט, אין מועמד אחר, יש קרב גדול על המועצה. דגל התורה שואפת להגיע למצב של תיקו או של רוב במועצה, כי אחרת יש לה חשש כבד שהיא לא יכבדו לה את כל מה שחתמו לה. אתה יודע שאצלנו כיבוד הסכמים במגזר החרדי זה לא הדבר הכי חזק. הפרו באלעד, הפרו בבית שמש. דגל את חוששת שזה מה שיקרה אחרי הבחירות. לכן יש שם קרב מאוד חזק על הבחירות למועצה, כשגם אגודת ישראל מצד אחד, גם שס וגם דגל התורה רוצים להגיע למצב שיש, שאי אפשר לנהל מועצה בלעדיהם. ולכן המתח בעיר הוא גדול מאוד.
יעקב ריבלין, תודה רבה, להתראות, שבת שלום.
שבת שלום.